הספר נקרא שמות, ואלה שמות, משום שהוא מתחיל במילים, ואלה שמות. אבל זה לא השם המקורי של הספר. הקדמונים לא היו קוראים לו כך. הקדמונים היו קוראים לו בשם, למשל בתקופת הגאונים, ייתכן שבזמן הגמרא, בתקופת הגאונים, למשל, מצאנו, אני חושב בשאילתות, שהספר נקרא בשם ספר שני. נקרא ספר שני. וזה שם תמוע מאוד. למה שיקרא בשם ספר שני? אל תענו לי שזה בגלל שהוא השני בין החומשים. התשובה הזו בוודאי שאינה נכונה. משום שלא מצאנו בשום מקום שבראשית ייקרא ספר ראשון, או שבעיקרא ייקרא ספר שלישי, או במדבר רביעי, או דברים חמישי.
בראשית,
אבל זה השם המילה הראשונה, אבל לא ראשון. גם הסברנו שראשית אין פירושו ההתחלה. הסברנו את זה, כשלמדנו את ספר בראשית. אם כן, וגם ספר ויקרא לא נקרא בשום מקום בשם ספר שלישי. אצל חז"ל, ספר ויקרא קוראים בשם תורת כהנים. ספר במדבר אצל חז"ל נקרא בשם חומש הפקודים או וידבר. וספר דברים איך נקרא? משנה תורה, נכון? זאת אומרת, רק ספר שמות ממוספר, ספר שני. אז חייב להיות איזה הסבר מעמיק לדבר. האם אתם מכירים, למשל, את החלוקה הנוצרית? שמואל א', שמואל ב', מלאכים א', מלאכים ב', דברי הימים א', דברי הימים ב'. מכירים את זה, נכון? זאת אמנם לא חלוקה יהודית, זאת חלוקה נוצרית, אבל היא קיימת. לפי זה, מה זה שמות בתור ספר שני? בראשית ב', יפה. זה בראשית ב'. יש בראשית א', בראשית ב'. מה? לא, 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 לא. אמרתי, בוא נלמד מהרעיון שהנוצרים חילקו ספר לאלף ובית, אז ייתכן שגם חז"ל מחלקים, שרואים בשני ספרים, שני חלקים של ספר אחד. כמו שלמשל, ספר עזרא ונחמיה, שאצל חז"ל נקרא בשם עזרא. ברור, 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 ברור. הספר הראשון. אבל אני שואל, למה קראו לשמות בשם ספר שני? כי חז"ל הסתכלו עליו בתור בראשית שני. ואני רוצה להסביר מדוע. ספרי התורה הם דבר השם. ולכן הם מתחילים כולם בביטוי השייך לדיבור. למשל, ספר דברים מתחיל ואלה הדברים. דברים זה שייך לדיבור. גם ספר במדבר, איך הוא מתחיל? וידבר. ספר ויקרא איך מתחיל? ויקרא, זה גם סוג של דיבור, נכון? שמות, זה גם סוג של דיבור. השמות הם היסוד של השפה, כן? ממה מורכבת שפה? השפה מורכבת משמות. מה עם בראשית? אמרו חז"ל, בעשרה מאמרות נברא העולם. מה זה המאמרות? כל מקום שכתוב ויאמר אלוהים, נכון? בבריאת העולם. והנה, אם אנחנו סופרים, אנחנו רואים שבבראשית יש רק 9 פעמים ויאמר אלוהים. אז איך יש 10 מאמרות? אמרו חז"ל, גם בראשית זה מאמר. בראשית נמי, מאמר הוא. גם בראשית הוא מאמר. אז בלי להיכנס עכשיו לעומק של הדברים, מדוע בראשית הוא מאמר? אבל עובדה. כלומר, יש לנו התחלה של כל 5 החומשים, התחלה מדוברת. מדוע? משום שזה עניין של התורה, שהתורה היא דבר השם. אבל כל פעם הדיבור הוא בא מתוך נקודת מוצא שונה, מתוך נקודת מוצא אחרת. ברור? עד כאן זה ברור? טוב. כן.
למה אומרים חומש
ולא חומש? לא יודע. למה שיגידו חומש ולא חומש? אני, למשל, דבר שמחולק ל4. כל חלק נקרא או רבע או רובע, נכון? רובע הקו, נכון? אז איך תגיד לגבי דבר שמתחלק לחמש? חומש, נכון? אמת או לא? האמירה חומש דווקא היא דבר לא מובן. הביטוי חומש הוא פחות מובן מאשר הביטוי חומש. מה? לא הבנתי. אחד מחמישה, נכון. כמו שיש רובע, יש חומש. כן.
השמות זה גם סוג של דיבור?
היסוד של השפה זה השמות. כן? השפה מורכבת משמות.
חומש זה טעות, נגיד?
אני לא אמרתי זה טעות, אני רק, הוא שאל אותי למה אומרים חומש ולא חומש. אז אמרתי לו שיסבירו למה אומרים חומש ולא חומש, זה הכל. ודאי, מקובל לומר חומש, רק אני בא להצדיק את האמירה חומש אצל חז"ל, וגם בתפילת יום הכיפורים, נכון? נכון או לא? סליחה, אתה קראת אי פעם את סדר העבודה של כהן גדול ביום הכיפורים? אז כתוב שם משהו קורה בתורה, נכון? בפרשת אחרי מות ובאח בעשור. ובקורבן המוספין שבחומש הפקודים קורא על פה, נכון? כתוב? אז אם כן, גם אתה אומר חומש הפקודים בתפילה. לפחות כשאתה חזן, כי זה החזן, מה שאומר לי. בסדר?
מה זה
יקרה
לחומש?
די,
נו.
חומש זה הצלע החמישית. כן. טוב. עכשיו, אז בואו נתקדם קצת. שפה, אתה מדבר איתי עכשיו, נכון? אתה מדבר איתי. אתה זה שם, מדבר זה עוד שם. איתי זה עוד שם, נכון? אז השפה מורכבת משמות. ולכן אפשר לומר שהשמות זה גם סוג של דיבור.
המדבר
הזה,
בתוך
ראשון,
מדבר, זה לא... זה שזה דומה, זה לא אומר שזה חד משמעית דיבור.
אמרנו שבמדבר זה מלשון דיבור?
לא.
לא. אמרנו שבמדבר מתחיל במילה וידבר.
בגלל
זה נקרא מדבר? לא. ספר במדבר מתחיל במילה וידבר. זאת אומרת שכל החומשים תחילתם בדיבור. זה מה שאני אמרתי. בכל קשר למילה מדבר. טוב, אני הולך לאט כדי שהדברים יהיו ברורים, כן? אחר כך לא תגידו, לא הבנו, מה אמו. טוב. אם אנחנו נסתכל מהו הכיוון של הדיבור, בספר בראשית, הכיוון של הדיבור הוא ממעלה למטה. זה הדיבור. זה בראשית. כלומר, הקדוש ברוך הוא מחולל את העולם, מחולל את ההיסטוריה, עד וישם בארון במצרים. שמה זה הסיום של הכוח המדבר. ספר ויקרא, ויקרא אל משה. אז מהו הכיוון? בוא אליי, נכון? זה ממטה למעלה. זו עבודת הקורבנות. כל עבודת הפולחן.
למה בוא אליי?
ויקרא, מה הוא אומר לו? בוא אליי. במקום לצוות, בוא אליי. כלומר, הוא מצפה מן הנברא לאיזו יוזמה ממטה למעלה. כך שויקרא ובראשית הם הפוכים זה לזה. מובן? ספר במדבר, הנקרא אצל חז"ל בשם ספר וידבר, או חומש הפיקודים, הוא מראה עולם של משבר. דברים מראה על כיוון כפוף. ישראל, קודשא בריך הוא ואורייתא. חדו, מה? יש גם וגם ביחד. במדבר אין כיוון, לא ברור. הכל שבור שם. המדבר הוא מקום המשבר. מקום הניסיון.
יש סדר בדברים מלמעלה מלמטה, זה לא משנה.
מה זאת אומרת?
יש סדר שקודם מתחיל מלמטה למעלה?
לא, זה שניהם ביחד.
אין הכרח לצדדים שלך.
הועיל משה באר את התורה. זה אותו דבר. משה והתורה אותו דבר. אפשר לעשות חץ אחד עם שני שפיצים, זה גם אפשרי. אבל אז היית חושב שזה מתחיל מהאמצע. לכן לא ציירתי כך, אלא ציירתי שני חיצים. האחד ממעלה למטה, והשני ממטה למעלה.
מה עם ספר
שמות? וואי, זו שאלה שלא חשבתי עליה. מה עם ספר שמות? פשוט מאוד. אם הוא בראשית בית, אז שמות, מה הכיוון? בראשית, שמות, זה אותו כיוון של הדיבור. כלומר, הבורא מתגלה.
מה החידוש?
רק רגע, מה אתה אומר?
הבורא מתגלה.
למטה למעלה, זה הנברא פונה אל הבורא. נכון? עכשיו, אם כן, מה ההבדל בין בראשית א' לבראשית ב'? הבריאה, העולם שהקדוש ברוך הוא ברא, האם זה מגלה את השם או מסתיר את השם? זה קודם כל מסתיר. קודם כל מסתיר. מה אתה אומר?
הרב, אני רוצה משהו קטן. ספר שמות יום ממש, ספר השני, זה ברור שהוא ההמשך של...
לא, הוא בראשית ב'. אם זה היה המשך של בראשית, אז זה בכלל היה ספר אחד. היה לנו ספר אחד מבראשית עד פקודי. אבל זה לא כך. יש ספר חדש. אבל הוא חוזר על בראשית.
החלק השני שלו, הוא לא...
הוא כאילו בראשית מהדורה שנייה, משופרת. מובן? אנחנו צריכים להסביר למה. אז אני חוזר על הנושא שהחילוני בו. העולם מגלה את האלוהים או מסתיר את האלוהים? מה התשובה? מסתיר. יפה מאוד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כשהוא בורא את עולמו, הוא בורא אותו כל כך טוב, שאני יכול להסתובב בעולם ולא לדעת שיש מי שברא את העולם. כן, האפיקורסות, מה שנקרא, האתאיזם, זה ההתנהגות הנורמלית, הצפויה מהאדם. זאת אומרת, אתה הולך בעולם, אין לך שום אינדיקציה שיש מי שאמר והיה העולם. אז כך שהעולם באמת מסתיר את ריבונו של עולם. אז איך אפשר להגיע לידיעה שיש מי שאמר והיה העולם? אני חוזר על השאלה שלך. השאלה שלך היא שאלה יפה. אז אם כך, איך נדע שיש מי שאמר והיה העולם? תשובה, הוא צריך לפרוץ את המחסום של הבריאה שלו. הוא צריך לקדוח חורים ולומר, קוקו, זה אני. כדי שנדע איפה הוא, שנדע מי הוא. יפה. אז תגיד לך תחילה שלא יעשה אסתר. אבל אם לא יהיה אסתר, לא תהיה אוטונומיה לאדם. אז הבריאה תהיה כישלון אחד גדול. הכל דבוק כל הזמן באלוהים, ואז אי אפשר לבריאה לגבש את עצמה. לכן יש הכרח שיהיו שני מהלכים. מהלך של הסתרת פנים ומהלך של גילוי פנים. מובן? למשל, בספר הזוהר ובאותיות רבי עקיבא יש מדרש שאומר שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הוא פנתה אליו האות תו ואמרה בי תברא את העולם. והקדוש ברוך הוא פסל את האות הזאת מכל מיני סיבות. בא אחר כך האות שין והאות קוף רש, ואחרי זה הקוף, ואחרי זה הצדיק, וכו'. באו כל האותיות, וכל פעם ריבונו של עולם מצא סיבה אחרת לפסול את האות. עד שהגיע האות ב', אמר הקדוש ברוך הוא, בך אני בורא את העולם, כי ב' לשון ברכה. באה האות א', עמדה בצד ככה מבוישת, אמר, אני לא יכול לברוא בך, כי א' זה ארור, ב' זה ברכה. קצת משונה, נכון? כי א' זה גם אהבה, זה גם אמונה, זה גם אלוהים, וב' זה גם בלבול, נכון? מה ביזיון, יש הרבה דברים, בושה. אז מה העניין הזה, כן? כן, שהב' זה השורש של הריבוי. כשיש ריבוי, יש ברכה. כן? ב' זה שניים. זה לא בגלל הראשי תיבות. אבל אמר הקדוש ברוך הוא לאלף, אל תדאגי, כשאני נגלה אל בניי, איני נגלה אל הבך, שנאמר, אנוכי.
למה אמר ארור לפני
כן? כי זה כללה שהעולם ייברא באחדות. אבל, בסוף, אחרי שיש ב', אדרבה, בא המקום לאלף. במילים אחרות, העולם מתחיל מבית ומסתיר איזה א' קדמונית. הא' הזאת צריכה בבוא הזמן להתגלות. כלומר, אחרי אלפי שנות בריאה, אומר הקדוש ברוך הוא, הגיע הזמן, הבריאה הבשילה כראוי, אני יכול סוף סוף להתגלות ולחשוף את המגמה של ההיסטוריה. אמרו רבותינו, 2000 שנות טוב, 2000 שנות תורה. נכון? כלומר, הציביליזציה האנושית היא בתחילה תוהו. אחר כך היא הופכת להיות תורה. שאלה, מה זה תוהו? תשובה. יפה. תוהו זה עולם ללא תורה. למה? כי מה התורה נותנת? את המשמעות. את המשמעות. אז התוהו זה עולם מפותח מאוד, ציביליזציה אנושית בנויה היטב, עם ערכים אפילו. אבל בלי שנדע לאן כל זה הולך. זה אם כן בראשית, כאשר מתגלה לאן הולכים, זה שמות. לפי זה, איזה ספר יש לו שורש יותר עליון? ספר בראשית או ספר שמות? לפי זה ספר שמות. הוא בא ממקור יותר עליון מאשר ספר בראשית. נכון? כי הוא חושף את מי שמסתתר מאחורי המסכה של הבריאה.
אבל
החשיפה התחילה בראשית. ביחידים. עכשיו, כמה הסתרות יש בבריאה? 10 הסתרות, נכון? והרי בעשרה מאמרות נברא העולם. כל מאמר ומאמר זה הסתר נוסף. אם כן, ניתן לומר שריבונו של עולם מסתתר מאחורי מסכה של 10 מאמרות, או הייתי אומר, הוא מסתתר מאחורי 10 מסכות.
על בסיס דברי חז"ל אתה אומר?
לא, על בסיס מה שכתוב בתורה.
דווקא 10, למה אתה מתחיל משם?
ראינו.
שיש יותר סתרות.
סליחה, קראנו בתורה, בפרשת בראשית, וראינו שיש 10 מאמרות, כך כתוב בפרשת בראשית עצמה, ולא בדברי חז"ל, נכון? כן. אז למה שאני אחשוב שהתורה מתכוונת למשהו אחר ממה שהיא כותבת?
אבל יכול להיות שיש יותר מ...
לא, זה לא יכול להיות, התורה לא אמרה שיש יותר, אז אין יותר. למה לספור את התוהו בכלל? יפה.
למה הוא 2000 שנה שיותר?
נכון. טוב, האמת היא שבימי קדם לא היו סופרים מבריאת העולם. בימי קדם, לא היו סופרים מבריאת העולם, היו סופרים מיציאת מצרים. ואתה צודק, נכון. רואים את זה בתורה, גם בתנ"ך, גם מקומה. אבל, בכל זאת, התורה מדברת על ראשית הבריאה, מאיפה שזה מתחיל להיות בעל משמעות.
משמעות?
נכון, זה כדי להסביר את השאלה שלך, אני חוזר על השאלה שלך. כן, אני רוצה לענות. ואני לאט להסביר. כן? זאת אומרת שאי אפשר לתורה ולא תוהו. מוכרחים תוהו. כלומר, בסיס מינימלי של תרבות אנושית, של מוסר. זה התוהו.
כמו ההפכים שלנו.
דרך ארץ, לא, למה? ההפכים. דרך ארץ קדמה לתורה. לא, ולא מבחינת היעדר קודם להוויה. לא. יש גם זה הצד הזה, אבל בפשטות הכוונה שצריך שיהיה בסיס למי לתת את התורה. אז יוצא שכל התוהו, יש לו משמעות מתוך שהוא מכין את התורה. כן.
מה זה בבואו?
בואו זה התורה.
תוהו?
כן, תוהו זה תוהו. מה?
אז זה התוהו ובואו ביחד, זה לא שם התוהו.
לא. לא, לא, איפה היה לקחת את זה? בארץ הייתה תוהו, ואחרי זה בואו. נכון, בבואו, אבל יש וו בין שניהם. זאת אומרת, קודם כל תוהו, ואחרי זה בואו.
אבל הם ביחד, תוהו
ובואו. אם ככה צריך להיות, בארץ הייתה תוהו בוהו.
תוהו ובואו.
הוו מראה שיש, שזה שלב, כן, וו החיבור, אבל וו החיבור בא להגיד ששני הדברים הם נפרדים, כי אתה צריך לחבר אותם. משמע שהתוהו איננו הבוהו.
אבל הם קשורים אחד לשני, זה סיבה שהם באו ביחד.
הם קשורים אחד לשני, אבל יש להם קדימה בזמן. קדימה לתוהו ואחר כך הבוהו. כן. אבל זה שייך לשיעורים על ספר בראשית. אנחנו קצת למדנו בפרשת בראשית מה זה תוהו ומה זה בוהו.
זה היה ממש בהתחלה.
נכון, אבל בשביל זה יש הקלטות. יש הקלטות. אני מנצל את האינטרנט כדי להגיד לדניאל לוי שמצאתי את המכשיר בחזרה, אל תלחץ. כן, מה אתה אומר?
הרב אמר שאי אפשר לתורה בלא טוב. יש איזשהו בסיס של מוסר
רגישי נכון,
של תרבות ילושה.
נכון.
למה
תוהו
יש לו משמעות קשר שלילי בדרך
כלל? מי אמר שתוהו זה שלילי?
יש לנו.
תוהו זה משון תהייה.
נכון, אבל יש לנו...
זה שלילי, כשאתה מסתפק בזה.
אבל יש לנו
בסיס
של
מוסר
רגישי.
זה שלילי, כשאתה מסתפק בזה. מה טובה ציוויליזציה האנושית ללא תכלית? זה רע, זה אבסורד. זה נורא. עכשיו, מה?
אותו, זה הגדרה של אומות אחרות, או באנגלית, כאילו כאוס.
כאוס זה בא מהיוונית. נכון. אצל היוונים הם מתחילים את העולם באי סדר. וזה יש תפיסה שונה לגמרי מהתפיסה שלנו שגנוזה בביטוי הזה, בכאוס. כשלמדנו את ספר בראשית, השווינו בין הכאוס לבין הטוב. זה מוקלט.
וזה שספר שמות בא ממקור עליון יותר מספר בראשית, מה זה אומר?
זה אומר שהוא חושף, ספר שמות חושף, את מי שמסתתר מאחורי בראשית. אז זה בא ממקום יותר עמוק.
אבל לא מקום יותר עליון.
ממילא יותר עליון.
אם התורה ניתנה על ידי גורם אחד, כן, אבל... איך לומר שם יותר עליון או פחות עליון?
סליחה. התורה ניתנה על ידי אותו אלוה, אבל זה גילוי של מדרגות שונות ברצון שלו. יש רצון השם בבחינת בראשית, יש רצון השם בבחינת שמות, זה לא אותו הדבר בכלל. ולכן יש לך סתירות בתוך התורה. אתה יודע, בתוך ספר התורה יש המון המון סתירות. גם חז"ל אמרו את זה, נכון? וכן שני כתובים המחרישים זה את זה, נכון? למשל, כתוב בתורה כי בחיפזון הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה, נכון? משמע שיצאנו בלילה. כתוב בפרשת מסעה, בעצם היום הזה, ממחורת הפסח, יצאו בני ישראל ביד רמה. אז הם יצאו ביום. הנה, יש לך פה סתירה. בסדר? מלן את הסתירות יש בכלל. בוכתות של סתירות. עכשיו, מבקרי המקרא, הם מתים על זה. הם אומרים, אם יש סתירות בתוך ספר התורה, זאת הראיה שיש מחברים שונים, ושכולם, זאת היא חוכמת אנוש בלבד. נכון? כך אומרים מבקרי המקרא. הם ככה הם אומרים, נכון? וזאת שטות שאין כמוה, הבל יפצה פיהם. שהרי, אם התורה לא הייתה עם סתירות, אלא הייתה הרמוניה של דברי התורה מתחילתה ועד סופה, זאת הייתה ההוכחה שהיא איננה אלוהית. אני חזרתי, אני חוזר. הבנת את המשפט?
כן,
פשוט מאוד. כשאדם כותב ספר, הוא ודאי לא סותר את עצמו אם הוא מספיק חכם, נכון? אם אדם כותב ספר, ודאי שהוא לא יסתור את עצמו, נכון? אדם אחד כותב ספר, הוא ידאג לזה שלא יהיו סתירות בספר, נכון? הוא לא יכתוב פעם א', פעם הוא יכתוב ב'. אז אם התורה הייתה כתובה מתחילתה ועד סופה בהרמוניה, זה סימן שהיא ביטוי של האידיאולוגיה או של שיטתו המוסרית או הרוחנית של אדם אחד.
או שמה?
אבל... מאחר והתורה, היא מאת השם. לכן היא מלאה בסתירות, כי בעולמו של הקדוש ברוך הוא יש סתירות. העולם, תשכח לרגע שיש אלוהים. העולם, יש בו סתירות? מלא סתירות, המציאות היא אמביוולנטית מכל הבחינות. אז ברור שבתורתו של בורא העולם, צריך שיבואו לידי ביטוי כל הסתירות האלה. ולכן, ככל שיש יותר סתירות בתורה, כך אנחנו יותר מרוצים, כי כך אנחנו יכולים יותר להעמיק ולהבין מהי הדיאלקטיקה שריבונו של עולם רוצה שנבין. ברור?
זה פשוט מקומם, אני מתחבר
לדברים
שאתה אומר, אבל אולי דברים מדברי כפירה, כן?
דבר.
למשל, למה הדבר דומה, כן? אחד שהוא חולה בנפשו. כן, יש מוצאים אותה ברחובות, כן? אתה שומע את מה שהוא אומר, ואתה רואה שפשוט אין קשר בין משפט ראשון לשני לשלישי, אתה לא תשמע. מה שהוא אומר זו חוכמה אדירה. למה? כי באמת יש סתירות בין זה לבין זה. מה שייך בכלל?
סליחה, אדם שהוא חולה בנפשו, ואין קשר בין חלק אחד של הדברים שלו לחלק השני, זהו נושא למחקר אדיר של פסיכואנליטיקאים. זאת אומרת, אם תראה ספרי פסיכואנליזה, כשהם מנתחים תופעות פתולוגיות, אז הם רושמים כל מילה שהמטורף אמר, ואז הם חושפים את מעמקי נפשו. מובן?
זה נשמע כמו...
כן, לכן זה עד רבה.
זה כמו הנצחות. למה? אמרת פעם שהנצחות זה אבסורד, וזה אנחנו מאמינים. ככה אתה אומר.
זה בכלל לא אבסורד. אני אומר, זה שהתורה מלאה בסתירות, זה נפלא. כי התורה, היא באמת מבטאת את הדו-ערכיות או הרב-ערכיות שיש במציאות.
הבתולה שיש לה ילד, סתירה.
לא, בתולה עם ילד זה לא סתירה, זה אבסורד, זה משהו אחר. אם יהיה כתוב, נגיד, מקום אחד, בתולה שיש לה ילד, מצד שני אומרים לו, הילד הזה נולד מבעולה, זו סתירה. בסדר? כן. כן.
אולי בעולם
מסתירות. בעולמו של מי? של מי שנותן את התורה.
של מי שברא, אבל
בעולם עצמו,
לא דבר שיכול שיש פה סתירות.
למה לא? ריבונו של עולם הוא גדול מספיק כדי להקיף את כל... בגלל שהוא אחד, הוא מקיף את כל הסתירות. מובן? אלו, זה כזה קשה להבין? כי אתם רגילים להבין אחדות במובן של מונוליטיות. חד גוניות. כן, בבקשה. כן, כן, ברור. כי מבקרי המקרא יש להם קושי. יש להם קושי לתפוס דבר גדול. הם אנשים קטנים. כלומר, כל מה שמבקרי המקרא זה אמת. כל מה שמאמרים מבקרי המקרא זה אמת במובן הזה, שהם מנתחים את התורה לחלקיקי חלקיקים. וזה נפלא. זאת אומרת, כדאי מאוד לראות את המסקנות של מבקרי המקרא, כדי שנוכל ללמוד תורה יותר לעומק. זה מאוד טוב. למשל, מבקרי המקרא אומרים ככה. כתוב בבראשית, פרק א', שמי שברא את העולם זה אלוהים. בפרק ב' כתוב שמי שברא את העולם זה השם. מסקנה, יש מחבר שהאמין באלוהים, יש מחבר אחר שהאמין בשם, והעורך המאוחר, הוא אסף את זה, ועשה מזה ספר אחד. עכשיו, השאלה יקרה, האם הם צודקים או הם לא צודקים? התשובה היא ודאי שהם צודקים. שהרי... הקדוש ברוך הוא, כשהוא מתגלה בתור אלוהים, והקדוש ברוך הוא מתגלה בתור השם, זה לא אותו דבר. והעורך זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, שאומר למשה, אתה תכניס בתוך תורתי, גם את מה שאני אומר בתור אלוהים, מה שאני אומר בתור השם. ולכן הסתירה היא באמת סתירה. במיוחד שאנחנו רואים שבספר בראשית, בפרק א' כתוב, שבהתחלה נבראו בעלי, נבראו הצמחים, אחרי זה בעלי חיים, אחרי זה האדם, נכון? ואילו בפרק ב' כתוב שנברא האדם, ואחרי זה הצומח, ואחרי זה בעלי החיים. נכון? אז זה סותר. נפלא שזה סותר. זאת אומרת, זה בא להגיד, שאם אתה מסתכל על העולם דרך הספקלריה של אלוהים, אתה רואה דבר אחד. אתה מסתכל על העולם דרך הספקלריה של שם הוויה, אתה רואה משהו אחר. עולם ערכי אחר, ולכן חייבת להיות סתירה. כן? מה?
זה נשמע יפה מאוד, אבל נראה שהתורה נכתבה לפני... כל כך ארוכה על ידי אנשים כל כך נבערים מדעת שלא היה להם כשהם כתבו אותה כשהם רשמו אותה או כתבו אותה הם וסתרו את עצמם הם לא היו מספיק חכמים כדי להבחין בזה והם נתנו אותה לציבור שהיה עוד יותר נבער מדעת וכך הוא עצמו קיבל את זה למרות אותן סתירות
אם נקבל את הנחתך כן
א' וב' כשאני רואים את הדבר הזה כשהם רואים יותר נכון כשאני רואה רבנים שמדברים על הנושא הזה בצורה כל כך, בביטחון כל כך גדול, על אותם סתירות, זה נראה לי שזה די, סלח לי על הביטוי, פתטי, שהם מדברים על כל כך הרבה סתירות בצורה, בביטחון כל כך מלא, שזו האמת לאמיתה, וזה לא נראה, אבל ההיגיון לוקח את האבסורד ואומר, זה לא יכול להיות הגיוני.
אני לא הבנתי מה שאתה אומר. לא, כלומר, אתה אמרת הרבה מאוד דברים, שחלק מהדברים שאמרת היו טענות, חלק מהדברים שאמרת זה היה הרגשות. עכשיו, עם טענות אני יכול להתמודד, עם הרגשות אני לא יכול להתמודד. כלומר, להגיד, למשל, הטענה, תשמע, זה לא משכנע מה שאתה אומר. זה הטענה הכי אידיוטית שיכולה להיות. מה זה לא משכנע? תגיד למה לא. למה לא משכנע? צריך להביא טיעון. ברור?
אוקיי.
לא אמרתי שאתה אמרת משהו אידיוטי.
לא, לא, אני יודע, אבל אדם יש לו איזשהו... מפני שלאדם יש...
עכשיו, הנחתך שהמחברי התורה היו פרימיטיביים, זה באמת מעניין. אם הם היו כל כך פרימיטיביים, היו צריכים לכתוב ספר פרימיטיבי. נכון? תקרא את הספר, תגיד לי אם הוא פרימיטיבי. כן.
אמרת
כן?
ירידה
מסוימת אפשר, אם הביטוי
פרימיטיבי הוא ביטוי של
הראשוני. ראשוני, אבל לא במובן הערכי.
אם הביטוי של פרימיטיבי הוא ביטוי של ראשוני, אפשר להבין מדוע ילד בגן קורא את התורה וזה מדבר אליו, וילד בכיתה ד' קורא את התורה וזה מדבר אליו, וכיתה ח' קורא את התורה ומדבר אליו.
סימן שזה ספר גאוני. סימן שזה ספר גאוני, ספר שכולם רוצים לקרוא אותו, בין חכמים, בין טיפשים, וכולם יש מה ללמוד ממנו, זה ספר גאוני. כן.
אפשר להגיד אז שזה, הספירות זה רק מבחינתנו,
לא.
למה? זה לא ספירות,
מבחינתנו, לא, 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 כתוב ב-13 מידות, שהתורה נדרשת בהן. לא יודע, אני חושב שכל בוקר אומרים את זה, נכון? וכן, שני כתובים המחרישים זה את זה. חז"ל לא אמרו שהפסוקים לא מחרישים, הם אמרו שהם מחרישים זה את זה.
חז"ל
זה בני אדם. מה? אבל זה מידה שהתורה נדרשת. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא סידר את תורתו באופן שהיא תלמד מכוח הסתירה. כתוב אחד אומר כך, כתוב אחד אומר כך, מה עושים? עכשיו, ההכרעה בין שני הפסוקים, עד שיבוא הכתוב השלישי והכריע ביניהם, זה בא כדי לדעת מה עושים הלכה למעשה. כי אם כתוב פסוק אחד בתורה א', כתוב פסוק אחר בתורה ב', אני צריך לדעת מה אני עושה עכשיו. אז זה בשביל ההלכה. אבל כשאתה בא ללמוד את הפסוק מצד עצמו, אתה לא זקוק לעשות את היישוב הזה שההלכה עושה. אתה צריך פשוט ללמוד את הפסוק כפי שהוא אומר, לפי מה שנאמר בו, ואחר כך... נכון, כן.
אתה יכול לחזור להסבר שאיך אתה לומד עם מבקרי המקרא לשנות את ההסתכלות
הערכית? מבקרי המקרא, הם מצביעים לך על ההרכבה של התורה. התורה מורכבת מכך וכך וכך, ואם בני אדם היו קודמים אותה, הייתי אומר שאלה נשקפות עולם שונות. זה מה שהם אומרים, זה מצוין. מכוח זה אתה עכשיו יכול ללמוד תורה לעומק.
לא, את הדוגמה של אלוהים
והשם, ואיך
מוסרית
להרציות... לא, אני לא אחזור לזה, כי למדנו את זה בספר בראשית. כן.
הרב,
לא
אתה יכול לחזור על משהו אחר? ספר שמות הוא עליון יותר כי?
ספר שמות הוא עליון יותר כי הוא חושף את מי שמסתתר מאחורי בריאתו. כלומר, ספר בראשית מתאר לנו את המסך, ספר שמות מגלה לנו את מי שעומד מאחורי המסך. עכשיו, אם כך, מה? האם האדם יכול להכיל שתי סתירות? האם האדם יכול להכיל... כן. גם האדם הוא מלא סתירות. כן, האדם הוא מלא סתירות. כן, תשמע למשל, כל יום, 5 דקות, תקשיב גלי צהל, מה אומרים פוליטיקאים. ואחר כך תשאל את עצמך אם יש בכלל מקום לשאלה.
לא מצד האמת, זאת אומרת...
האדם הוא מלא סתירות. יש בתוכי גם שני דברים סותרים. אני בעל הכרה מוסרית עליונה, אני בעל נשמה. יחד עם זה, אני עשוי מתפוחי אדמה. זה סתירה, נכון? מכוח מה אני חי? מכוח תפוחי אדמה. מצד שני, מה מחיה אותי? הנשמה שלי, זה לא סתירה. כתוב גם בבראשית ב' ז', נכון? ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח בפיו נשמת חיים, ויהי אדם מנפש חיה. זאת אומרת שיש בתוך האדם, גם כן מוקד כפול, או שני מוקדים הייתי. בסדר?
הרב,
כן.
ספר שמות חושף את ההיסטוריה מאחורי בראשית דווקא במעמד הר סיני ובכל הספר עצמו, כל הספר במהותו הוא חשיפה של דבר
שם. עכשיו, אם ייתנו לי להסביר, הרי התחלתי להסביר, אז אני אוכל גם לענות על השאלה הזאת. בסדר? אם כן, ספר בראשית מגלה לנו שיש 10 הסתרות של הבורא, נכון? הנקראים 10 מאמרות. איך אני יודע שיש בדיוק 10? וכך כתוב בתורה. בסדר? יוצא לפי זה שבתוך המסך שהקדוש ברוך הוא הציב בינו לבין עולמו, כמה חורים הוא צריך לקדוח? 10. נכון? נכון? הוא צריך לקדוח 10 חורים? אז הוא צריך להתגלות אל הנברא. איך הוא עושה את זה? 10 מכות. נכון? תסתכלו לרגע אחד בפרק ז', פסוק ה'. ליחידים.
לא, גם לקבוצים.
איפה?
בסיפור של נוח.
לא.
אומר לנוח לבנות תיבה. 120 שנה נוח בונה את התיבה. כל העולם שואל אותו, מה הפרויקט הזה שאתה עושה?
זה לא גילוי.
ואז הוא אומר לו, ריבונו של העולם עומד להביא מבול.
נכון, זה לא גילוי.
אז מה זה כן?
זה הודעה. הוא מודיע שכך יהיה, אבל זה לא גילוי.
אז המבול הוא...
הגילוי זה המבול עצמו, אבל זה גילוי שגרם מכולם למות. אף אחד לא ראה את זה. זאת אומרת, כשהשם נגלה במבול, מי שהוא נגלה עליהם מתו, ומי שנשאר חי לא ראה כלום, הוא היה בטבע. כן, נסתכל בבקשה בשמות, פרק ז'.
אבל נוח והילדים שלו לא ראו את כל המבולים מסביב, לא ראו מים?
לא, שום דבר. נסתכל בפרשת נוח.
כשהוא שלח את האורל,
הוא פתח, אז כשהוא פתח...
הוא לא ראה מים למטה?
לא, הוא פתח מלמעלה, הוא לא הסתכל. פרק, ואחר כך כשהוא מוסיר את מכסה הטבע אשר עשה, אז הוא רואה שחרבו פני האדמה, שהתייבשו, נכון?
הוא רואה שהם כלום.
אבל הוא לא ראה את המים. הגילוי לא היה לו. אבל זה, בזה עסקנו הרבה כשלמדנו את פרשת נוח. ואפשר היה להרחיב בזה, אבל כיוון שזה לא הנושא, וגם זה הוקלט, אז אנחנו נדלג. לעבר פרק ז', פסוק, היי, כתוב, וידעו מצרים, כי אני השם, בנתותי את ידי על מצרים, והוצאתי את בני ישראל מתוכם. הפסוק הזה הוא חשוב ביותר. אם אדם יקרא את כל התורה, מבראשית ועד הפסוק הזה, מה הוא יודע? הוא יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. וכאשר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בסופו של דבר הוא גם ברא את האדם, ושהאדם הלך והתרבה ונהיה האנושות, ושהאנושות הזאת נהיית האומות, ושבדור מן הדורות נגלה השם אל אחת האומות. לאיזו? למצרים. יפה. זאת אומרת, מצרים זוכה להיות האומה הראשונה שהשם נגלה אליה. איך? פשוט נפתחו 10 הסתימות של בריאת העולם, ונהיו 10 מכות. שהם 10 גילויים של הבורא. כן.
מה ראו מצרים שישראל לא...
הם ידעו את השם. כתוב, וידעו מצרים כי אני השם. זאת אומרת, אל מי הקדוש ברוך הוא פונה במכות?
לא, יש לה להגיד שכבר הישראל ידעו את זה.
אל מי הקדוש ברוך הוא פונה במכות?
מצרים.
אל מצרים, יפה.
למשל,
אתה לא רואה שום דבר. אתה לא רואה שום דבר, למשל. לא, אתה יודע, חז"ל אומרים את זה בצורה מאוד ציורית. אומרים שמצרי ויהודי היו שותים באותו כוס. זה שאתה דם וזה שאתה מים. אבל אתה לא. זאת אומרת, אתה שואל את היהודי, איך היית מכת דם? דם? יודע, שתיתי מים. 3 ימי החושך, נכון? 3 ימים, לא ראו, נכון? ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. אז אתה שואל את היהודי, תגיד, איך היית מכת חושך? חושך, היה אור. זאת אומרת, שהפנייה הייתה אל מצרים, לא אל בני ישראל. נכון שבני ישראל נכחו בזמן סבלם של המצרים. נכחו. אם תקשיב, יכול להיות שלא תצטרך רק להרים את האצבע. נכון שישראל נכחו בזמן סבלם של המצרים. ראו את זה. אבל לא הרי מי שאליו פונים, כי הרי מי שעד חיצוני לפנייה. למשל, אם אתה ואני מדברים על איזשהו נושא שמעניין אותנו, מישהו אחר מקשיב בצד. זה נקרא שדיברתי איתו?
לא.
אז הוא עד לכך שאני פניתי, אבל אליו לא הייתה פנייה. ולכן הוא לא יודע אותי באמת. הוא יש איזה ידיעה היקפית. זאת אומרת, שבזמן יציאת מצרים, בני ישראל בעצם לא ידעו את השם. לכן, אפשר לומר, שכאשר בני ישראל יוצאים ממצרים, באים עיתונאים ושואלים, מי יוציא אתכם ממצרים? מה הם עונים? פרעה. פרעה הוציא אותנו. אולי משה הוציא אותנו. ברור? אם תשאל את פרעה מי יוציא את בני ישראל, יאמר השם. איך בסוף בני ישראל ידעו מי יוציא אותם ממצרים? בהר סיני אמר להם, תשבו, קוקו, זה אני. אנוכי, השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. עכשיו הגיע הזמן שאני אסביר לך מי יוציא אותך.
אז אחרי הצהרת התכלית של 10 מכות, מה השתנה במצרים?
מה השתנה במצרים? שהם ידעו את השם.
ואחר כך מה?
שמה?
מה השתנה אחר כך? בסופו של דבר, מה הריבונו של עולם
הרוויח
מהסיפור הזה?
אה, שהוא נודע.
אם המצרים היו הופכים עכשיו להיות משהו אחר,
לאיזשהו
עם נבחר,
או כל דבר אחר. ודאי שהם הפכו. מצרים הפכה להיות עם נבחר דרך עם ישראל. זאת אומרת, מצרים זכתה ללדת את האומה.
אבל מה היא נשארה?
מה היא נשארה?
היא נשארה במצרים.
לא, לא, לא. המצרים האחרונים זה אני ואתה. כלומר, מה נותר ממצרים העתיקה? היהודים.
אני שמעתי את זה כמה פעמים, הרב לא
הבנתי את זה אף פעם. ברור. דבר פשוט מאוד. אם תשאל עכשיו, אם אתה רואה, יש יהודים היום בארץ שקוראים להם מרוקאים, נכון? יש יהודים שקוראים להם ליטאים, נכון? עכשיו נשאלת השאלה, מה עושה את היהודי הזה לליטאי והיהודי הזה למרוקאי? מה, הוא נולד מרוקאי? יהודי זה יהודי, לא? זה בזרע אברהם יצחק ויעקב.
זה קרוב מארץ המוצא שלו.
בוודאי, זאת אומרת, זה הגוי שבתוכו הוא חי, שנמצא בקרבו. כך שאם יש לך מאבק עדתי, הכוונה שיש לך שני גויים, אחד ממרוקו ואחד מליטא, שרבים דרך שני יהודים. זאת אומרת, שאנחנו נושאים בתוכנו את הרשמים, בזהות שלנו, אנחנו נושאים את הרשמים של האומות שעיצבו אותנו. מצרים היא המעצבת של עם ישראל. זה כתוב מפורש. לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו. זאת אומרת, הם בנו אותך, הם עשו אותך מה שאתה. אז אם אתה שואל את עצמך, איפה יש שארית חיה של מצרים העתיקה, זה העם היהודי. כן, בבקשה. דבר. בוודאי. לפי זה בדיוק מה שהתכוונתי להסביר. שעשרה מאמרות נהיו עשר מכות, שנהיו אחר כך עשרת הדיברות. שנהיו אחר כך עשרה ניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש. אנחנו צריך ללמוד את זה. אנחנו נראה את זה. כן.
מה האינטרס שאנחנו נותיר איזשהו רושם מאומה שהיום שכבר לא קיימת 3,000 שנה?
זה בדיוק הייעוד של עם ישראל. ונברחו בך כל משפחות האדמה. ההיסטוריה בנויה באופן כזה, שהאומות הולכות ונעלמות. יוצא שכל התהליך ההיסטורי הוא לשווא. זה מבאס משהו חבל על הזמן. נכון? איך אמר פול ולרי? התרבויות יודעות שהן בנות תמותה. אנחנו מעוניינים לגאול את האנושות. איך אנחנו גואלים? אנחנו משמרים בתוכנו את הרשמים של התרבויות שדרכן עברנו. כך שאנחנו הופכים להיות הזיכרון של האנושות. זה הייעוד של עם ישראל.
מה פול ולרי אמר עלינו?
פול ולרי לא שם לב עלינו. כן, מה אתה אומר?
למה אתה ממשך את העובדה שמצרים עיצבו את עם ישראל? מה עצמת את המכות האלה? המכות זה לא עיצב אותנו.
המכות זה הגילוי. זה ההתגלות של השם אל מצרים.
אמרת, הוא
התגלה
להם
שהם
צריכים
לעצב
אותנו,
אבל הם
עצבו אותנו,
אבל
לא צריכים
את
הגילוי הזה, לא צריך.
לא, 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 לא. כי המכות עזרו להם לכך שהם יבינו מי אנחנו. ומתוך כך הם סייעו בידינו לצאת משם. זה אנחנו נראה, כשאנחנו נלמד את 10 המכות. כן, בבקשה.
כבר לפני, רואים שבני ישראל מאמינים כבר
באשם. מאמינים, רק לא יודעים.
גם
הם מאמינים שמשה יש לו מה לומר. כלומר, אתה עושה עליי רושם.
מי השם.
נכון. כלומר, יש מסורת באומה על מציאות השם, ושהוא שולח נביאים. זה כן. אבל יש הבדל בין להאמין לבין לדעת. זאת אומרת, אם אני מספר לך שבמשרד, אני יודע, במשרד האוצר יש שר, אבל אתה מעולם לא פגשת אותו. אז אתה יודע. אבל כשאתה פגשת אותו, זה כבר עולם אחר לגמרי. לא, זה בדיוק זה. זאת אומרת, להאמין זאת מדרגה נמוכה. אחרי האמונה יש הידיעה. לדעת זה להיפגש עם עצם הדבר. צריך כמו והאדם ידע את חווה אשתו.
ובים סוף לא נפגשו?
ים סוף? לא, לא נפגשו. זה, אנחנו צריך ללמוד את קריאת ים סוף, מה קרה שם בדיוק. בסדר? אז זה כשנגיע לפרשת בשלח. אני מקווה שנגיע, כי לפי הקצב של השאלות פה, אתם שואלים המון שאלות, אתם חושבים שזה עוזר לכם להבין. אני בכלל לא בטוח. ייתכן שאם הייתם נותנים לי להסביר את הדברים מתחילתם ועד סופם, הייתם רואים ש95% מהשאלות שהם רוצים לשאול אינן נשאלות בכלל. כן, מה אתה רוצה?
כמו הרב מרדכי אבא שהוא אמר שכל, גם היהודים, מכל מכה חוץ ממכת בכורות, טעמו 5 דקות. אז לפי מה שאתה אומר, כאילו, הם לא טעמו בכלל. זה מה שהוא אמר.
טעמו 5 דקות מהמכות?
כל מכה, קדש פה נתן להם 5 דקות כדי שירגישו מה זה, ואז הם ידעו כאילו מה המצרים סובבים. נגיד, יש להם שכין 5 דקות, גרדים, 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 ואז אחר כך כאילו, הקדש ברוך הוא מרפא אותם, ואז הם מבינים מה המצרים סובבים של השם.
א', זה הסבר יפה, ב', זה לא גילוי השם. זה רק הם מבינים את הסבל של המצרים. זה לא התגלות השם אליהם. כי התגלות השם זה שדרך המכה, אני יודע את המכה. ברור? זה לא אותו דבר. כן, מה אתה אומר?
רב, אז זה ממש כרגע. כל העם כרגע, השם לא גלוי אליו, אלא רק מאמין.
היום אין לנו שום ידיעת השם, כי אין לנו נבואה, אין לנו גילוי שכינה. אנחנו במצב דפוק לעלה של אמונה. אנחנו מאמינים, אנחנו יודעים שאצל אבותינו זה הקדוש ברוך הוא נגלה וכו'. ושהוא התחיל קצת להתגלות מחדש, יש מדינת ישראל בכל זאת.
נכון. השארית של מה שנשאר מהמרוקאים,
נכון.
וכל שאר הדברים. עכשיו, ישנן תרבויות נוספות בעולם שלכאורה אין להם איזשהו טביעת אצבע בעם ישראל, אינדיאנים בכל מיני מקומות.
זה שאלה שהליקוד שמעוני שואל, מה שאתה שואל. הליקוד שמעוני אומר שכאשר יבוא משיח ויאמר לישראל, ענבי, מגיע שעת גאולתכם, יבואו יהודים ויאמרו לו, זה לא יכול להיות, בגלל שלא גלינו בכל מקום בעולם. נכון? נכון? לא, אבל זה הטענה שאתה אומר. זה הטענה שהליקוד שמעוני מביא. איך אתה יכול להגיד שהגיע הזמן הגאולה? הרי לא סיימנו את ליקוד הניצוצות מכולם. אז המדרש עונה שמספיק שיהיה יהודי אחד שם. זאת אומרת, היחס של אותה האומה, הערך של אותה האומה, יידון לפי היחס שלה אל אותו יהודי שהיה שם.
יהודים
יש בכל מקום. זהו, זה אחרת התשובה.
בקשר לזיכרון כזיכרון, לעשות שטות פעם אחת זה קורה, כשעושים חזרים על שטות פעם, עוד פעם, עוד פעם, זה בעייתי.
נכון.
עכשיו, אנחנו לוקחים בעצם לכאורה את הזיכרון של האותם, כן? ולכאורה כל דבר שקרה, אסור שיקרה עוד פעם, כי אם הוא קרה עוד פעם, פשוט לא שייך. אז יש לנו את הקיבי צלצל, יש את השואה, יש את כל הדברים, ולכאורה דברים ממשיכים וקורים, ממשיכים וקורים, אז זה לא היה צריך לקרות, אז איזה זיכרון אנחנו לוקחים איתנו? מה למדנו? מה העולם למד? מישהו צריך ללמוד מהדבר הזה, אבל אם ההיסטוריה חוזרת על עצמה, ועוד פעם, ועוד פעם.
ההיסטוריה לא חוזרת על עצמה.
אבל אירועים...
לא, גם לא. גם לא. גם כשאירוע מתרחש לכאורה מחדש, הוא בא להוסיף נדבך, קומה נוספת, בבירור הזהות שלנו. למשל, בית ראשון ובית שני, זה אותו דבר? לא.
4-1, מספרך הוא 0-2.
ברור. זה משהו אחר. ולכן גם חורבנו הוא בעל ערך אחר. ולכן יש מצווה להסתכל על כללות הדורות של ההיסטוריה, ולראות מה הייחודיות של כל דור, ומה הוא מוסיף. כן, איך אמר משה רבנו? זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור.
מה הוסיפה גלות אשכנז, אחרי גלות ספרד
שגלות מספרדה? צריך ללמוד. מה הוסיפה גלות אשכנז? מה הוסיפה גלות ספרד? יש מה ללמוד מזה. עיין, למשל, יש מאמר של הרב קוק על השאלה הזאת, במאמרי ראייה, נקרא לשני בתי ישראל. זה לא שם על ספרדים ואשכנזים, איפה זה בא? מה זה אומר? זה דוגמה לדיון בנושא, אפשר להרחיב את זה. כן? טוב, יש גם פרשת מסעה, יש רמז מפורש על ההתחלקות של העם היהודי לספרדים ואשכנזים. כתוב מפורש. ואלמון דבלתיים. אבל זה כשנגיע לפרשת מסעה. טוב, הנה זה. עכשיו, אולי נלמד את ספר שמות, אני מציע. כן? ואלה, אני קורא כאן פרק א', פסוק א'. ואלה שמות בני ישראל. הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו. המילה ואלה, חזל אמרו מה ההבדל בין אלה לבין ואלה? אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים. זאת אומרת מוסיף, זה מה שאמרנו, ששמות זה בראשית ב', לכן מוסיף על הראשונים. מה פירוש המילה שמות? מה אתה רוצה?
אני רוצה לשאול. מה זה אומר פסל את האחרונים? זה אומר שכל מה שהאחרונים אמרו על עכשיו זה...
פסל את הראשונים, אתה אומר.
פסל את הראשונים, סליחה.
כן.
שכל מה שאמרו על עכשיו בטל במה
חדש? נכון. זה, דיברנו על זה כשלמדנו את הפסוק אלה תולדות השמיים והארץ. זוכר? אבל זה מוקלט.
זה מוקלט, זה קל, אבל אשכן אנחנו כל הזמן לומדים תורה ברוך השם, אז אין מה לשמוע
אותך. כן, אבל אם כל הזמן נחזור על דברים שכבר למדנו, אז לא נוכל ללמוד מה שאנחנו רוצים ללמוד עכשיו. אם לא היה אינטרנט, הייתי דן בזה. כן. אבל אם לא היה אינטרנט, אז הייתי עכשיו מפסיק לתת את השיעור, הולך וכותב בבית את הספר, ואז היית יכול לקרוא את הספר. בסדר? עכשיו, אתה רוצה שאני אכתוב ספר?
לא,
אתה לא רוצה, כי אם אני צריך לכתוב, אתה צריך להפסיק את השיעור. טוב, ואלה. ואלה מוסיף על הראשונים. אני רוצה להבין מה פירוש המילה שמות. המילה שם בעברית, משמעותו אל תגידו לי מהות, כן? כל הדתיים שמעו פעם איזה וורט בבית הכנסת, חושבים ששם פירושו מהות. זאת השפעה של הפילוסופיה היוונית, האמירה הזאת, שהשם זה מהות הדבר. בעברית, שם זאת המטרה של הדבר. כמו שאתה אומר, לשם מה? בכלל לא. כלומר, אתה מגדיר את המהות על פי המטרה. בסדר, זה אני מסכים. אבל זה בתנועה, יש לאן להגיע. אז זאת אומרת שספר שמות מגלה את המטרה של בני ישראל. עד עכשיו ידענו שיש בני ישראל שמסוגלים לעשות שלום ביניהם. יוסף ואחיו השלימו זה עם זה. ועכשיו אנחנו גם מבינים לשם מה? מה?
אולי את המטרה של הבריאה בעצם הייתה...
לפי זה אנחנו גם לומדים את המטרה של הבריאה דרך בני ישראל. כלומר, ואלה שמות. השמות של בני ישראל באים מצרימה. לא כתוב, ואלה בני ישראל הבאים מצרימה. או, ואלה שמות בני ישראל נקודותיים ראובן שמעון. אלא, כתוב, שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אז מי הגיע מצרימה? שמות בני ישראל. שמות בני ישראל באים מצרימה. זאת אומרת, המגמות האלוהיות, הנשואות בתוך האומה הישראלית, הגיעו למצרים. כן? אתם מוכרחים לקרוא את זה ככה, כי אם לא, אין לשום משמעות. כן? או שזה כתוב בסגנון פרימיטיבי, אבל זה לא מתאים לתורה. כן, מה אתה אומר? לא. ואלה זה מוסיף.
אלה פוסל את הראשונים.
נכון. אלה פוסל ואלה מוסיף. לא, אתה לא מקשיב. אתה פשוט חוזר על מה ששאלת, ולא שמתי לב שאמרתי הפוך ממה שאתה אומר. אני חוזר. תקשיב. אם תקשיב, תוכל לדעת מה אני אומר. אם כל הזמן תחזור על מה שאתה אומר, לא תבין מה שאני אומר. אלה, בלי וו, פוסל את הראשונים. ואלה, עם וו, מוסיף על הראשונים. ברור? אתה רואה שלא היית צריך לשאול שלוש פעמים? אם היית מקשיב בפעם הראשונה, לא היית צריך לשאול. טוב. כן.
אז מה... זה שמו של חיים כהן
ברענן,
מה זה אומר?
זה לא תנ"ך. טוב. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. כלומר, השמות של בני ישראל, המגמות האלוהיות, הנשואות בתוך האומה הישראלית, באות מצרימה. את יעקב, יחד עם יעקב. איש וביתו, באו. אז גם, בסוף, באו גם אנשים. אבל קודם כל השמות ירדו. ואז מי הגיע? ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, בנימין, דן, נפתלי, גד ואשר. שם זה מגמה. כן? שם זו תכלית, מטרה. עכשיו, יש מטרות שאנחנו נושאים בקרבנו, נכון? כלומר, האומה הישראלית היא משמשת ככלי להופעת האידיאלים האלה, נכון?
מה שקרה, אידיאלים. זה צריך להיות מצרים שלך כלשהו.
נכון, יפה. עכשיו, שים לב שיש פה הבדל בין מצרימה לבין במצרים. תודה. טוב, בסדר. אלה שם... לבריאות. אז אם כן, כתוב כאן, הבאים מצרימה. מה זה מצרימה? לכיוון מצרים. כן? מה זה כיוון מצרים? גושן. כלומר, הם לא ישבו במצרים ממש, אנחנו ראינו זה בסוף ספר בראשית. עכשיו, באו מצרים מה? עכשיו, נשאלת השאלה, למה בני ישראל לא באו אל מצרים ממש? למה הם החליטו לשבת בארץ גושן? למה? מה אמרנו? הגטו, נכון. הם המציאו את הגטו. כלומר, הגטו זה דבר שהיהודים מעוניינים בו. זה צורת הקיום בזמן הגלות. אתה חי אצל השני בלי להיות אצלו. כן.
מצרימה זה מקוד של מצרים?
מצרימה זה אל מצרים, נכון? עבור, עכשיו, שים לב לפסוק ה', והיא כל נפש יוצא ירח יעקב, שבעים נפש, ויוסף היה במצרים. הוא נכנס פנימה. עכשיו, יש כאן הבדל, תסתכלו ברש"י. מה אומר רש"י? ויוסף היה במצרים, וכי לא היינו יודעים שהוא היה במצרים, אלא להודיעך צדקתו של יוסף. כן. רק הוא, שנעשה, הוא יוסף שהיה במצרים, ונעשה מלך, ועומד בצדקו. זאת אומרת, האפשרות להתערב באופן סימביוטי עם התרבות של המעצמה הגדולה, זה דבר שהוא אפשרי עבור יחיד צדיק, ואינו אפשרי עבור הכלל. מובן? למשל, מנדלסון, זה דוגמה קלאסית. משה מנדלסון, הוא היה בעד התערות בכל לב הנפש, במעמקי התרבות הגרמנית. זה הלך לו או זה לא הלך לו? אישית, הלך לו מצוין. הוא ניצח את אמנואל קאנט בתחרות לפילוסופיה. הוא היה ראשון וקאנט היה שני. והוא היה אדם שכל המלאכים היו מקבלים אותו בכבוד רב. והוא היה מקפיד על כל קיום המצוות קלה כבחמורה. הוא היה צדיק, משה מנדלסון. אלא שהוא לא הצליח להנחיל את זה אפילו לזרעו. כל הילדים שלו התנצרו. זאת אומרת, שאתה לא יכול להיות במצרים ולהישאר צדיק, אלא אם כן אתה יוסף. נכון? אבל לגבי האומה בכללה, צריך לבוא מצרימה. מה זה אומר? זה אומר שהגלות היא מקום היום, שבו אתה לא יכול לפתח את כל מלוא הכוחות, את כל מלוא כוחות הנפש שלך, כוחות החיים שלך, כי אם אתה מפתח אותם, אתה מתבולל. וזה כבר אומר שכיוון שהם באים רק מצרימה, הם צריכים לצאת משם. אבל אם אתה נוסע קניונה, סימן שעוד לא הגעת. אגב, לא אומרים קניון, אלא קניון. זה מלשון לקנות. לא קניון במלשון...
באנגלית.
לא, זה מלשון קניון. קניון זה מקום שבו קונים. קניון זה משהו אחר. זה סדק, זה בקע כזה בתוך האדם. נכון. אז זה לא אותו דבר בכלל. כן, יאיר?
האחים היו במצרים?
לא. הם ברחו רק מצרימה. זה נכון שגיאוגרפית הם הגיעו למצרים, אבל הם לא התיישבו בה. עד כאן להיום. שלום.